היי גילי.
היי ניב.
היי מאיה בניסן.
היי מאזינים ומאזינות.
כולנו כאן, התבלבלת אותי עם החלפת את המינים.
החלפתי את המינים כדי לפלפל את האווירה.
הצלחת לפלפל, כולנו כאן יחד על תרבות יום א'.
פודקאסט התרבות של עיתון הארץ שכבר בימי ראשון.
מה הוא עושה?
הוא מספר על כל מה שחשוב בתרבות השבוע.
השבוע, והשבוע יש בעיקר דבר אחד שחשוב בתרבות, נכון?
אני חושבת ככה, כן.
אנחנו מדברים על אופרה. הסדרה הדוקומנטרית של דליה מבורך ודני דותן על אופרה חזה, שמכל מקום ומכל כיוון רק אנשים או שואלים אותי, יש לך לינקים? או אומרים, ראית הכל, אפשר לדבר על זה? אז זה הדיבור עכשיו.
כן, אני חושבת שלא ידענו שאנחנו מחכים לסדרה על אופרה חזה, ועל כל הרבדים השונים שגילמה הדמות הזאת בחיים שלנו. וחוץ מזה, אתה יודע, יהיה לנו גם סיבוב מהיר.
איזה כיף.
איזה כיף, הרבה זמן לא היה לנו סיבוב מהיר, אבל אני חושבת ששנינו הגענו לכאן היום בבוקר די עצבניים. כל אחד מסיבותיו היפות והטובות.
ספרי לי את הסיבה שלך, גילי.
תראה, בשבוע שעבר נודע לנו שהספרייה הלאומית, שתקציב המדינה, שהוא חלק ניכר מהתקציב שלה, לא הועבר לה בגלל באמת בעיות של תקציב 2020, ושלפיכך היא פשוט מהשבוע נסגרת.
אה, נחמד. כמה עובדים יש שם?
יש שם 300 עובדים, אבל זה עזוב באמת את 300 העובדים ו-300 המשפחות שיפגעו מהדבר הזה, והאנשים שמסתמכים על הספרייה הלאומית למחקרים, כי הספרייה הלאומית, כמשתמע משמע, היא גם הארכיון שאליו זורמים כל הפרסומים בדפוס שיוצאים בארץ, והיא מתעדת מיודאיקה ועד מחקרים אקדמיים שיוצאים, הכל מתנקז לשם.
לי זה נשמע כמו מקום די חשוב, ושחשוב להמשיך ולתקצב אותו ושהוא יפעל ויישאר פתוח טובת הציבור.
נכון, וגם לעזוב את העניין הזה שבאמת מוסדות תרבות ומוסדות שיש להם חשיבות בתיעוד ובשימור כל חיי התרבות כאן בארץ, באמת נאלצים לחזר על פתחים בשביל לקבל סכומים שנחוצים להם לתפקוד שלהם, ולא בשביל, לא יודעת מה, להשקיע את מנויותיהם עכשיו באיזה מיזמים הרפתקנים וחלקלקים.
הם לא רוצים לכרות ביטקוין.
פחות.
אז עזבתי את ה-300 עובדים, ועזבתי את הסיפור הזה של התקצוב. מה אני לא צריך לעזוב?
את העובדה שאתה ואני מדברים עליה מדי פעם, שכשאתה הולך אחורה למקרים בהיסטוריה של חברות שוויתרו על מאפייניהן הדמוקרטיים.
כמו שאוהבים להגיד בהייטק, כשעושים reverse engineering.
בדיוק, כשאתה עושה את אותו reverse engineering למקרים קודמים בהיסטוריה של חברות שבאמת נפטרו מהמאפיינים הדמוקרטיים שלהם לטובת מאפיינים אחרים. של שלטון מסוג אחר.
יותר טוטליטרי.
יותר אחר, okay. נגיד את זה ככה.
את אומרת, למה להיות ספציפי? אחר.
לא, אני לא, בלי להזכיר שמות.
כן.
הרבה מאוד פעמים, התהליכים האלה כוללים סגירה של מקומות שאמונים על צבירת ידע, ועל הנגשה של ידע, ועל מתן עזרה לאנשים שרוצים גישה לידע.
אבל יש אינטרנט, גילי.
לא הכל מונגש באינטרנט, זה דבר אחד. שתיים, התפקיד של הספרייה הלאומית הוא תפקיד תוך כדי תנועה. אוקיי? כל דבר שיוצא אמור לזרום בשלושה עותקים לספרייה הלאומית, וכך מתועדת התרבות החיה של מדינת ישראל. ואם אין לך תיעוד לתרבות החיה של מדינת ישראל, ואם אין אנשים שהתפקיד שלהם בעולם הוא לעזור לך לקבל מידע, ואפילו הוא זניח ככל שיהיה לחפש טיוטה של שיר שכתב משורר עלום, כשאין לך את הגישה הזו, הבלתי אמצעית למידע, אתה בצרה.
שכנעת אותי בענק. כן. אני אגיד לך, איפה אתה עוד בצרה?
כן.
או את עוד בצרה?
אתם.
אתן. כולנו עוד בצרה.
כן.
כשמגיעים שוטרים ומורידים יצירת אומנות. שזה מה שקרה בשבוע שעבר במרכז הרפואי מדיקה, כשעבודה בשם ליל הבדולח של יעקב מישורי, הורדה מהקיר על ידי שוטרים משום שהצל, a.k.a. יואב אליאסי, ראפר כושל בדימוס, ובעל עמוד הפייסבוק הפופולרי ביותר בישראל כנראה, קבל כנגד יצירת האומנות הזו ותלייתה על הקיר.
כי כנראה השם ליל הבדולח מרמז שזה קניות חדשות של קורנינג, מערכת הכלים באמזון?
זה השערה יפה. עכשיו, הצל יכול להגיד מה שהוא רוצה ולטעון מה שהוא רוצה, זו העבודה שלו, נכון? מזה הוא מתפרנס, הוא מתחזק עמוד פייסבוק, הפרנסה שלו תלויה, מזה שיכנסו פנימה הרבה קוראים, ואז הוא יוכל לפרסם דברים. אני לא מבקר אותו, הצל הוא הצל. הבעלים וההנהלה של המרכז הרפואי מדיקה הם כבר יותר בעייתיים, משום שהם אמורים לדעת שמה שהצל עושה פה הוא לא ביקורת אומנות. יש פה עניין שהוא הרבה מעבר. שוחחתי עם מבקר האומנות של גלירה שישי אבי פיצ'ון, והוא אמר לי את הדבר הבא. אמר שכשיש את הכתובת מוות ליהודים בעבודה שקוראים לה ליל הבדולח, אף אחד לא חושב שיעקב מישורי קורא לרצח יהודים. ברור לגמרי למה זה מרפרר, בתוך הקאנון של הידע ושל התרבות היהודית, ברור לגמרי מה הקונטקסט של מוות ליהודים בתוך ליל הבדולח, וזה לא שהשואה נעדרת מהשיח הציבורי בישראל, לא? והדברים האלה קרו בלי קשר לזה שזוגתו של יעקב מישורי היא הבוסית שלי ושתקלטתי בחתונה שלהם. זה לא קשור. זה קשור לזה שמורידים פה תמונה מהקיר ושהזמינו שוטרים כדי לראות את זה קורה. והדברים האלה גילי ומאיה, אני מצטער, הם קורה. אני ראיתי אותם רק בסרטים דיסטופיים. כשמגיעה חבורה של שוטרים להוריד יצירת אמנות מקיר, זה קורה רק בסרטים דיסטופיים. זה קורה ב-V for Vendetta, כשהדמות של סטיבן פריי פותחת את המרתף ומראה את כל היצירות הגנוזות שהוסרו מהמוזיאונים בבריטניה. זה מה שקורה. אני יכול לצטט את אבא שלי, אני מצטט פה הרבה פעמים את אימא שלי. אז אבא שלי התקשר אליי שבוע שעבר בצרחות, אחרי שהתפרסמה הידיעה על הורדתה של העבודה ליל הבדולח, במרכז הרפואי מדיקה, וצרח, גם בטורקיה של ארדואן לא מורידים יצירות אמנות.
זה אפילו לא זה, כי זה לא, זה פשוט ממש קניעה לטמטום, כי מה שקרה כאן הוא דבר ממש מטומטם, והכל מטומטם, וכולם אומרים, נכון, בוא גם נהיה מטומטמים, ובמקום להגיד, לא, סליחה, אתה לא מבין שום דבר, וזה יצירה שהיא יצירת אמנות, תקרא מה כתוב על הקיר, תקרא את השם של היצירה, מר יואב אליאסי יצל, זה איזושהי קניעה מבישה ומביכה ועלובה כל כך של מנהלי המרכז הרפואי הזה, שבאמת אתם אנשים אמורים להיות אינטליגנטים,
זה,
לא
זה
לכל בריון.
זה מה שנקרא קניעה לטוקבקים.
לא לכל בריון צריך להקשיב. לפעמים אתה יכול לתת לו איזה לטיפה קטנה על הראש ולהגיד לו, לך שב בצד שלך ותשתוק עכשיו.
רגע, ציטטתי את אבא שלי, אני יכול גם את אמא שלי? סליחה שאני עושה פה מסיבה משפחתית.
אני אומרת, תן כבוד גם לבני דודים אם אתה צריך.
אז ככה. אימא שלי אמרה שיש לה תואר באמנות, אז זה שווה. היא אמרה, הצל בסך הכל נבהל מהדמות שהשתקפה מהמראה שיעקב מישורי הציב מולו.
כי זה מה שקורה כשאתה קורא מוות ליהודים.
לאורך הים אין גלים, יש עולם שנשבר לרסיסים על
אני חושבת שהאירוע בטלוויזיה הישראלית בשבועות הקרובים, האחרונים, הוא העלייה של אופרה, הסדרה בת שלושה פרקים של דני דוטן ודליה מבורך, על אופרה חזה.
בהוט 8.
והם שניהם נמצאים איתנו כאן, איזה כיף לנו.
היי. איזה כיף לנו.
היי גילי
ודני. היי דליה ודני. תודה שבאתם. זה סדרה נוספת שאתם עושים על מוזיקה ישראלית ועל מוזיקאים ישראלים. אז אולי תחמם מזה שתספרו לנו על ההיקסמות שלכם ממוזיקאים ישראלים, במיוחד בני דור מסוים.
בני דור מסוים, אוקיי.
זה התחיל מאריסן.
כן, ב-2009, נכון?
שהוא דור לפני, כן.
אריסן, היה לנו מתי כספי, היה לנו את החברים שלך מהקליק.
אין דבר.
זוהר ארגוב, ועכשיו אופרה חזה.
יותר חודר לנשמה, ויותר כיף עם להתעסק במוזיקה. וגם מוזיקאים, יש בהם משהו שכאילו, זה בא מלמטה כל כך, אצל המוזיקאי, הייתה חסרה לנו אישה, כי כשעשינו את זוהר ארגוב, אמרנו, הוא המלך. הלכנו עם הרעיון הזה שהוא המלך. ורצינו את המלכה. אז אמרנו, מי נביא מלכה? חשבנו, חווה אלברשטיין, בסדר, ריטה. כאילו היה לנו מחשבות. אבל אז פתאום הבנו את העיקרון שזו המלכה. עכשיו היינו צריכים לראות שזה נכון. וזה בעצם מה שעשינו.
אני חושבת שיש לנו היקסמות, כמו שאת אומרת. יש משהו בזמרים, בפרפורמרים, שהוא מכיל בתוכו גם דרמה, וגם תרבות, וגם אנשים שהם בתוך הישראליות.
אני מסתכל על זה טיפה אחרת גם, זאת אומרת, אם אני לוקח את הקליק, ואת זוהר, ואת אופרה, אז זה שלושה מייצגים שונים של תרבות שוליים, אבל כל אחד ממקום מאוד מאוד אחר שפרצו באותו זמן. זה דברים ששמת אליהם לב, נגיד, בזמן אמת? מה היה היחס שלך, נגיד, לאופרה ולזוהר כשהתחלתם עם הקליק?
זה עולמות אחרים. אני לא אגיד שהייתי מחובר לשניהם בזמן אמת, כי הייתי עסוק בדבר שלי, והיינו הרבה יותר מחוברים לאנגליה, ששם אלי ואני בילינו, וכאילו הרגשנו, וגם בגיל צעיר מאוד בירושלים, נורא סניתי את המוזיקה הישראלית, זה הגעיל אותי מאוד מאוד, וחיפשתי משהו אחר, ועד שפתאום התחיל להגיע דברים מהעולם, שהם לא שירי קומג'יצים, וכמה אנחנו אוהבים את הארץ וזה, אז נורא התרחקתי מהמוזיקה הישראלית, ובעצם הכל הגעיל אותי, וכל מה שהיה לו שם כזה חשוד, אז לא רציתי לשמוע. אבל כשהתחלנו לעבוד על הסדרה, על זוהר, ישר הדבר שהתחברנו אליו, גם דליה וגם אני חושב, זה היה העניין הזה שהבן אדם הוא פנקיסט, הוא לא במובן שאני מבין את זה, הוא בן אדם שנותן את ה... שהוא נשרף על האומנות שלו. לא משנה הסמים והאונסים וזה, אבל קודם כל האומנות שלו שורפת אותו, ואנחנו ראינו וידאוים כאלה, הום מוביז.
וגם האנטי-ממסדיות, תודעה אנטי-ממסדית מפותחת מאוד.
מטורפת. הוא רצה לכבוש. היה לו יצר כיבוש מטורף, אבל הוא לא יכל לעשות שום דבר, חוץ משהו יודע לעשות. בהום מוביס ראינו, וגם היה בסדרה, אנשים באים ונוגעים בו ומלטפים אותו, ומה לא עושים לו, כאילו, הוא שר.
אני חושבת שההבדל באמת לגבי אופרה, מדני וזוהר נגיד, לשם ההשוואה, אז שאופרה הייתה לה יכולת, לעבור בין ז'אנרים ולהיות תואמת את הזמן ואת המקום ומה שנצרך ממנה כדי להיות הכי. היה לה פשוט יכולת כזאת, וגם היא מאוד מאוד רצתה תמיד להיות הכי.
כי אני חושבת שאולי ממש תמונת המראה של זוהר, לשניהם הייתה אמביציה מאוד מאוד גדולה להגיע ולכבוש, אבל אם אצל זוהר הוא נשרף על האומנות שלו, והיה מוחצן וידעת מה קורה איתו, החיים שלו היו פרוצים, אצלה באמת בשביל לרדת לקומות התחתונות של הנפש, זה כרוך בתחקיר של שנתיים, ולראות כל דבר, כל תמונה, כל סינק שיש עליו, ואין המון.
ובהתנגדות גם מטורפת של הסביבה, בהתנגדות. כשבאנו לחקור את זוהר, אז כאילו כל מי שדיברנו איתו, עוד רגע היה מתפשט, נותן לנו דברים מתחת לזה, באמת, היה קיצוני מאוד, היו צריכים לעצור אנשים.
כאילו הסוד וההסתרה, בצורה אבסורדית, ממשיכים אחרי מותה עוד יותר מאשר בחייה, 20 שנה.
למה זה?
זו שאלה גדולה, וזו
שאלה... כי יש לה תפקיד מסוים בחברה הישראלית, שאני חושבת שאנחנו באים קצת לפרק אותו, להגדיל את היוצרת שבה, אבל לפרק את התפקיד הזה של המריה.
יצא ספר באנגליה, אחד מ-140 ספרים ששואל, האם מריה, אמא של ישו, האם היא הייתה בתולה? זה ספרים שהם לא יוצאים בעיתון פה בתל אביב, הם יוצא, או באיזה משהו, הם יוצאים באוניברסיטת אוקספורד, או בקיימברידג', או באוניברסיטאות לא רעות בכלל, שכן, יש משמעות נורא נורא חשובה, כי אנחנו חיים תחת מתקפה כבר כמה ימים בזה שכביכול, הסדרה של 3 שעות שלנו מתעסקת בבטולים של אופרה, אנחנו מתעסקים באופרה, ואם המרגן שלה בחר להגיד, היא הייתה בתולה, עד שפגשה את בעלה, אז חשבנו שיש בזה משהו, כאילו של, למה אתה מודיע את זה לעם ישראל, למה זה חשוב? כנראה זה חשוב, והלכנו לחקור גם את הנושא הזה, שיש לו בערך 7 דקות בסדרה של 3 שעות.
אחת האחיות שלה אומרת שהיא הייתה טהורה, עד שהיא התחתנה הייתה טהורה.
כן, נכון. זה בצלאל והמשפחה.
אז המילים האלה מתערבבות, כן.
המילה טהורה, זה דני מתעצבן לגמרי, כי...
אני חושב שהיא הייתה טהורה. כאילו הייתה חייבת להיות בתולה בשביל זה, כאילו, אני מכיר הרבה אנשים טהורים, שהם לא בתולים, גם בנים. לא חייב להיות... כאילו בטול אתה לא טהור יותר. אז זה בעיה מאוד חמורה.
גם למה השמרנות הזאת בעצם של להתעסק במיניות?
טוהר עם התנזרות מינית. זאת אומרת, למה זה החיבור? למה טהור רק שהוא...
למה בכלל התעסקות מינית זה משהו בתחתונים, צהוב? למה זה לא חלק מאישיות של בן אדם? למה כל הספרים בעולם מתעסקים במיניות של אנשים? כל רומן טוב הוא גם עוסק במיניות, זה חלק מהחיים שלנו, למה זה צריך להיות בחברה כל כך שמרנית בשנת 2020, לפחד מלדבר על מין?
רגע, אבל את מקודם אמרת משהו שמגרד את התפקיד שלה בישראליות, שקשור גם לתוהר הזה.
נכון.
ומהו התפקיד שלה בישראליות, לפי התחקיר שלכם?
נכון, התפקיד שלה בישראליות הוא להיות... של כל עם ישראל, ובעצם הניסויים שלה, איכשהו גם קצת פירקו את זה שהיא של כל עם ישראל.
זה קצת מה שפרס אומר.
נכון. מה שפרס בא בחתונה שלה, הוא אומר, אני נורא שמח שאת מתחתנת, אבל גם שמחתי שהיית של כולנו. ובעצם, אף אחד לא יודע כל החיים שלה, מה החיים שלה, אבל... אין אף אחד לידה, זאת אומרת, יש מי ששומר עליה, אבל אין אף אחד שהוא בן זוג שלה. אף תקשורת לא חודרת את זה.
כן, אבל נגיד הייתה כתבה בעולם הזה,
העולם הזה, הם תמיד שם.
עכשיו, זה מדהים, כי זה נרטיב שאני לא הכרתי. הנרטיב של בצלאל הופך את אופרה למעין מריונטה שלו, ומשחק איתה כמו שהוא רוצה. והיה את זה כבר בעולם הזה, ואז זה נמחק בחזרה.
הרבה דברים נמחקו, גם נמחקו כתבות, בגלל שבאמת קראנו כל מילה שאופרה אמרה או כתבה, וגם שמענו את הכל. אנחנו יודעים שהיו לה תקופות שפתאום היא הייתה מספרת על בן זוג. והבן זוג הזה היה גבוה, 1.86 מטר, הוא לא היה מוצא ישראלי, לפעמים הוא היה נהיה 1.81 מטר. היא הייתה אומרת, יש לי חבר, אבל אני לא רוצה שאתם תדעו מי הוא. ההפיכה שלה...
היא המציאה? זה היה חבר דמיוני?
אני בכלל לא בטוח שזה היה חבר דמיוני, אבל גם אם הוא היה דמיוני או לא, דלי ואני לא מסכימים בכל הדברים, בכלל לא על אופרה. דבר אחד אנחנו מסכימים, זה שהיא הייתה נעולה בתוך תיבה, ששם רצו שהיא תישאר. והתפקיד שלנו, מה שאנחנו הרגשנו, כמו על זוהר, שזוהר, אמרתי לדלת, שמי, הבן אדם תלה את עצמו בגיל 32, על הדברים הרעים שהוא עשה. אנחנו מתחילים מזה שאת העונש הוא כבר קיבל בגדול. עכשיו בוא נראה מי הבן אדם.
כאילו, מה הכי מזעזע את כולם שאנחנו משווים בין זוהר לאופרה? כי אוי ובוי. אוי ובוי, היא קדושה והוא אנס.
כן?
אבל זה לא ההשוואה, כמובן. אנחנו משווים לא בין... אדם שעשה מעשים רעים, לא רק אונס, אלא בין הכישרון המטורף הזה שלו, וההשפעה העצומה שלו על ישראל, העצומה, העצומה, העצומה. כולם חושבים שהם זוהר ארגוב, אני לא ראיתי עוד זוהר ארגוב, אני רואה הרבה אנשים שרים, הם יכולים לשיר הרבה יותר טוב מזוהר ארגוב, אבל הם, היה לו את המשהו הזה המיוחד, שהופך כמו מה, בוב דילן זמר, כן, הוא זמר ענק, אבל הוא לא כמו, היה מגיע לכישרון...
הוא לא פברוטי.
בקשר לאופרה, שהיא לא רק סבלה מפטריארכליות ומגברים חזקים, היא גם סבלה מהתקשורת הישראלית, השמרנית כל כך באותם זמנים, גם היום.
כן, של נו...
נו, אחד נו, מתי תתחתני, אחד מסדר לחתונה בשידור חי, דודו טופז.
כן, מוציא את הבת.
אז מה קורה, כאילו בעיתונים, כאילו, למה תמיד צריך להוליד פה ילדים ולהתחתן? כאילו, רדפו אותה על זה. אנחנו אמרנו גם שהיא כן הייתה, מבחינתנו, פמיניסטית במובן, לא שהיא יכלה להיות בלי גבר שינהל את החיים שלה, באותה תקופה של נשים, דרך אגב, אנחנו מדברים על זה בזמן האחרון, שעכשיו גם את זה אפילו אין, כי אין נשים בכלל במוזיקה הישראלית. גם היום יש... כמה שגם מנועלות על ידי גברים, צריכות את הגבר החזק, בטח מישהי שבאה ממקום כזה.
איפה אוגניה בכל הסיפור הזה? הדמות הכי אניגמטית בכל העלילות אופרה חזה.
סרט אחר. בסרט אחר. היינו ממש, גם כתבנו לבצלאל שנשמח לדבר עם אוגניה כמובן.
תראה, היא לא דמות ציבורית, אז אנחנו פחות התעסקנו איתה.
היה לי כל הזמן.
אבל היא הייתה חלק מה... היא הייתה חלק. היא גרה עם כולם.
כן, בחתונה של האח של אופרה, כשבצלאל אסור לו לכאורה ללוות אותה, אז אוגניה מלווה אותה.
כן.
זה חבילה.
לא, האמת שמה שהדהים אותי זה שבזמן אמת, שבראש בראש זוהר אופרה, אז כזמרת פופ היא הייתה הרבה יותר מקובלת בציבורים רחבים, אבל בסופו של דבר, הוא על החספוס שלו קיבל מקום הרבה יותר גדול וחשוב בפנתיאון הישראלי, והיא נזכרת באמת ברגעים שבהם היא הייתה הכי אותנטית והכי מחוברת לשורשים שלה, זה מה שהזניק אותה. אז כל הניסיון לאמץ חזות קצת אחרת, יותר לבנה, צליל קצת אחר, מילים נורא נורא טיפשיות של שירים שהיא שרה, בסוף, למרות שזה 3 פעמים זמרת השנה ו3 אלבומי זהב, בסוף היא נזכרת בזכות...
אם ננעלו.
אם ננעלו, בדיוק. וכל הקריירה שעשתה על זה.
זה גם קצת ציבור עצוב בעצם, זאת אומרת, זו הייתה הצלחה באמת גדולה ברגע מסוים. ומה שעצוב בזה, זה שבעצם החזרה לתימניות ולבית, אמנם בעזרה של יזהר אשדוד ורמיקסים, אבל... בכל זאת, אני חושבת שבחוץ לארץ היה לה יותר כבוד. כן. היא קיבלה כבוד כיוצרת, כזמרת מעניינת, מיוחדת, שמביאה משהו חדש. היה
כן,
לה,
מוזיקת עולם כזו, היא לא ניסתה להיות עולם, משהו אחר.
זאת אומרת, כאילו בארץ, באיזשהו מקום, תמיד לא נתנו לה את הכבוד. היא הייתה זמרת הכי, אבל לא היה לה את הכבוד הזה של יוצרת, של יהודית רביץ, אני יודעת.
ההשוואה הזו בין זוהר ובין אופרה עולה, אבל אני חושבת שכמו שהם הפוכים באישיות שלהם, ככה הם גם היו הפוכים בהשפעה שלהם. זאת אומרת, זוהר, אם הוא היה חתרני, אם הוא היה מישהו שהוביל את תרבות הקסטות ומהפכת הקסטות, היא מה שהיה חשוב בה ובתפקיד שלה זה שהיא הצליחה למרות שכונת התקווה והטלטלים והכל, להשתחל למיינסטרים.
נכון, אבל גם היא נתנה כוח למזרחיות. למרות שהיא עשתה הכל...
נכון, אבל דרך המיינסטרים.
את יכולה להיות סינדרלה גם אם את משכונת התקווה, ובזה הדבר אולי היחיד שהיא כן נהגה לומר, אני משכונת התקווה.
כל הזמן, אפילו רואים את זה כשהיא מדובבת את נסיך מצרים, אז היא נותנת רשימה של שמות של אנשים שמשחקים בסרט, אומרת, ואני אופרה חזה משכונת התקווה.
ביום היא חוזרת על זה, גם בעולם היא אוהבת להגיד.
אבל אני חושבת שמה שהיה יפה באופרה זה שהיא הייתה מודל של הרבה מאוד אנשים שרצו למרכז, ולא היה להם מודל אחר לפניה, היא כן הצליחה איכשהו לקרב מזרחיות למרכז, ואז בשנות ה-80 זה היה מאוד מאוד קשה. אני ילדה שגדלתי בשעריים, שכונה של תימנים, הייתי מאחז ירדן היחיד ברחוב שבו גדלתי, ועד עכשיו, עד שראיתי את הסדרה שלכם, לא הבנתי עד כמה הדמות שלה הייתה חשובה כמייצגת ילדות שלא ראו את עצמן או שכפולים של עצמן על המסך עד לאותו זמן.
או כפוסטר כמה... במעריב לנוער,
נכון,
נגיד.
נכון, ועד כמה הכוכבות שלה, דווקא בגלל שהייתה כל כך מיינסטרימית עם השיער המוחלק הזה בגיהוץ, עד כמה היא הייתה חשובה להרבה מאוד ילדות וילדים והרבה מאוד מבוגרים גם, לראות את עצמם סוף סוף מגיעים לשיא המיינסטרים הזה.
זה אחת השכבות שאנחנו מתעסקים בהם בסדרה, זה ההפיכה שלה לכוכבת פופ, משהו הכי הכי בארץ, לא היה מעליה אף אחד אף פעם, ולא היה קרוב אליה אף פעם. היא הייתה הכוכבת פופ האולטימטיבית, ופתאום כשהתחלנו לצלם את הסדרה ועוד ועוד בתחקיר וזה, פתאום התחיל להופיע מייקל ג'קסון, נכנס לא מרצוננו לתוך הסדרה יותר ויותר, הדמות המלך הפופ הזה האמריקאי, פתאום התחיל להתקרב לאופרה בתוך הסדרה, וראינו קווי דמיון. שקורים.
אין השוואה ל...
לא, לא בעניין של ה... בעניין שהיא לא ישנה עם הגולגולת של איש הפיל, ולא לא אנסה ילדים, אני חס וחלילה, וגם הוא לא, אני חושב, אני לא יודע מה, ראינו את הסדרה.
הוא דווקא כן.
כן, הוא כנראה כן.
הוא היה, לא, אני לא יודע, אבל זו הסדרה חזקה מאוד עליו, על העדים האלה. אבל לא, הדמיון הוא, בזה שמגיל נורא צעיר, מזהים כישרון נורא גדול, ומתחילים להוליך אותו במסלול נורא נורא ברור, והמסלול הזה הוא גם החיים, והוא גם המוות של הבן אדם. הוא גם מקור האושר שלו, והוא גם מקור הבדידות, הסבל, החלומות, ואי אפשר להשאיר את אופרה, לנו לפחות, אי אפשר להשאיר את אופרה, שהיא רק תהיה הפוסטר שאת דיברת עליו בצדק, שהילדים מעריצו ואהבו כל כך, כמו וואו, היא באמת הייתה יפה, תשמעי, זה דבר שגם אנחנו באיטיז לא יכולנו לא לראות אותו.
לא, היא יפהפייה, אנחנו...
כולם גם אומרים את זה, כולם מנסים להתאפק כאילו באיזה מין תקנות פוליטית, אבל אז לכולם בסוף נפלט, והיא הייתה יפהפייה.
נו, זה היה חבילה כולה, חבילה כולה, כישרון מדהים ודבקות.
מישהי אצלנו אמרה, כאילו, כשהיינו ילדות היא אמרה, מי לא רצתה להיות אופרה חזה, היא הייתה כל כך יפה. תשמעי, יש לה גם מדהים לעומת זוהר, זה הכמויות צילומים שיש לה. זה מאות אלפים, היא לא הפסיקה להצטלם, רק לצלמים עם איפור מלא, תסרוקת מלאה, בגדים, הכל. ויש אלפי אלפי צילומים. אגיד, לזוהר אין בכלל צילומים. יש
לו צילום
שני
אחד.
צילומים של די. צלם, וכל השאר זה פפרצי. מאוך על הרצפה, אין, את לא תראי אותה, פעם אחת רואים אותה עם טלטלים, אחרי שהיא מתרסקת עם המטוס, והיא לילה שלם בבוץ, וזהו, וזה נעלם, יש צילום אחד כזה.
ההשוואה הזאת בין מייקל ג'קסון לאופרה חזה במונחים האלה של לגדל כישרון מאוד מאוד גדול, באיזה כלוב זהב כזה. אתם הולכים שם בין הטיפות בכל מה שקשור לבצלאל אלוני?
אני לא יודע, תשמעי, בגלל שלא היינו ביניהם, ובגלל שאופרה מתה ובצלאל אלוני לא היה מוכן לדבר איתנו בשום צורה, אז אנחנו רק יכולים לקבל את העדויות של האנשים. והיו, נגיד ברכה, חברה שלה מהסדנה, וגם מהילדות, אנשים אין להם סיבה היום להמציא דברים, היא אומרת, אופרה בקושי נשמה בכוחות עצמה, כאילו הכל היה על פי הוראות, כי בצלאל היה מבחינת מה שהיא אומרת, ברכה שהוא היה גורו, אנחנו לא באים ומסמנים אותו בעוד קין, כי אנחנו, כל מי שדיבר בסדרה, אמר כמה בצלאל היה משמעותי בקידום של אופרה, בגידול של אופרה, כן. והשאלה זה...
אבל גידול שהוא גם קצת גרומינג.
כן, השאלה היא מה...
הכי קשה לאנשים לקבל שהיא לא הייתה מאושרת כל הזמן, כשהם ראו אותה מחייכת. Mm-hmm. זה בעצם, קודם כל הקושי, מלבד מריה הקדושה, כן. זה גם הקושי ש... ובאמת התקשורת, אני לא יודעת איך היא היום, אומרים שהיא יותר פתוחה בגלל האינטרנט וזה, אבל ברור לגמרי שהתקשורת נתנה לסיפור הזה להתנהל על מי מנוחות, אפילו 20 שנה אחרי כן. מותה.
רגע, התייחסנו לבצלאל, ובמובנים מסוימים, סדרה זו היא קצת סדרת המיטו העברית הראשונה, כי אני יכול לקרוא אותה כ-surviving בצלאל אלוני, ואני אחדד את זה, כי זה שהוא לא הסכים להתראיין, זה חותם כל פרק, גם פה יש כוח להצהרה הזו, בצלאל אלוני סירב להתראיין לסדרה, אבל גם אין מישהו שמייצג את הנרטיב שלו, זאת אומרת, אין מישהו שהוא מטעמו, שהוא מספר את הנרטיב הזה, זנחתם אותו בצד, כי זה הנרטיב שכולנו מכירים, זאת אומרת, זה הנרטיב המיינסטרימי, אין טעם להתייחס אליו.
לא, אנחנו אמרנו, כן, יצאנו מתוך זה, שזה הנרטיב הלאומי,
פרח השכונות,
זה הנרטיב, הוא מספר אותו.
כן. גם בצלאל אלוני, אתה יודע מה, בגדול, 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 הוא לא הנושא של הסדרה. אופרה היא הנושא של הסדרה. אני מאוד אשמח. אמרנו לו את זה, טלפנו אליו הרבה פעמים. הוא אמר לי, הסיפור של אופרה לא רשומון. כעס עליי, צעק עליי, מה לא עשה בטלפון, וגם על התחקירנית שלנו, שהיא טלפנה עוד קודם. יש לו נרטיב, הוא רוצה להישאר בנרטיב שלו, סבבה. אני לא מאמין, אתה יודע, כמו שעושים כמה, על נפוליון עשו 700 ביוגרפיות, אז על אופרה חזה יכולה להיות עוד ביוגרפיה, וזו מה שאנחנו הבנו.
האמת היא שגם בסוף חייה, הוא לא היה המרגן שלה.
כן.
הוא לא היה, אבל אחרי שהיא מתה, הוא חזר להיות האיש שמדבר את אופרה, שמדברר אותה. יש את המשפט הזה שמישהו מת, אז כמו שהוא בחייו ככה הוא מת.
כן.
אז זה אופרה, 20 שנה היא נשארה, מדובררת על יתה עודו אדם שדברר אותה בחייה.
שזה עוד משהו שאתם עושים בסדרה, כי אתם בעצם מסרטטים פה איזשהו נרטיב חלופי לזוגיות שלה עם דורון אשכנזי, שלפחות אני הכרתי את זה, ואני מתאר עצמי שאני לא לבד, קניתי את הנרטיב של בצלאל אלוני. הוא זה שהדביק אותה, הוא עקץ אותה, הוא השתלט על הנכסים שלה, נכון? היו כאלה טענות.
כן, הרי בצלאל אלוני אמר שעד שהיא פגשה אותו, היא הייתה אישה בתולה, עשירה ומאושרת.
כן, אבל אז אני אומר, זה לא רק זה. כאילו הוא אחראי לכל הרע בחייה.
כן.
כשרואים את התמונות שלהם, ושומעים את החברים מספרים עליהם, זה נראית כמו אהבה נורא גדולה, זה לא נראה כמו איזה עוקץ.
תשמע, אנחנו אנשים שרואים ומקשיבים. זה מה שאנחנו עושים כל החיים שלנו. דליה ואני הולכים ברחוב, ושנינו מתיישבים על ספסל בשדרות רוטשילד, מתחילים להסתכל על אנשים ולהקשיב לשיחות שלהם. אם איש רע או אם איש טוב, אם הוא עכשיו משקר לאשתו, אומר לאמת, זה, ככה אנחנו חיים. וכשאתה רואה את החומרי הארכיון האלה, Never Seen Before, של אופרה ודורון, כבני זוג, אני רואה אהבה. אולי אני טועה בגדול, אבל זה מה שהעיניים שלי רואות. וכל מי ששאלנו אותו, כל מי ששאלנו אותו, מהחברים, גם מאויבים רציניים של דורון, אמרו שהייתה שם אהבה גדולה. אז על האהבה בין דורון לאופרה, אף אחד לא מתווכח. אף אחד שאנחנו פגשנו לא התווכח. יש כאלה שטוענים שהוא הרג אותה, ויש כאלה שטוענים שהם היו באצילות, ויש כאלה שטוענים שהם כאילו ידעו כל אחד שהשני חולה, ועדיין לקחו את זה על עצמם. עכשיו זה עדים אמינים בעינינו, אנחנו גם... כן מסתכלים לאורך השנים על אמינות. וכשיושב שם אדם שהוא רופא, שהוא חבר של המשפחה, והוא אומר, אני כל כך עצוב שלא נתנו לי רמז שהם חולים. אבל אחרי שאופרה מתה, הוא אומר, דורון בא אליי ואמר לי, אנחנו, לא אכפת לנו. כי תחשבו סתם על הנקודה הקטנה הזאת. אם אופרה באמת הייתה יודעת, נגיד, שדורון הדביק אותה, או דורון היה יודע שאופרה הדביק אותו, היה מתחיל... איזה סוג של שנאה, אני מניח, אם זה היה משהו שהוא לא...
האשמות.
במקום זה, לפי הרופא, לפי עדי, הם התקרבו יותר ויותר.
כן, זה רגע שאני...
מה זה, זה רומאו ויוליה מטורף.
ממש, לא יכולתי שלא לדמוע בקטע הזה, סליחה.
ולא אתה לבד, ואני דומע, וכולם, כי פתאום אתה אומר, אופרה מצאה אהבה, אז כן, אופרה מצאה אהבה, זה לא אופרה הלכה והתחתנה, כאילו, ממשה את התפקיד של הילדה הקטנה והתחתנה, לא הייתה בת 39, ולהבנתנו, לפי העדים שלה, אנחנו ראינו, היא מצאה אהבה, וזה מאוד מאוד מרגש לבן אדם שכל חייו היה אסור לו למצוא אהבה. אולי היא אסרה על עצמה למצוא אהבה, אולי היא חשבה שביום שהיא תאהב מישהו, היא לא תוכל יותר לשיר, כי באמת הייתה גאון של שירה. כל מה שהיא רצתה, היא עשתה עם הקול שלה. כל מה שהיא רצתה. היא יכלה להיות מה שהיא רוצה. אבל עם הלב שלה, אנחנו רק חיפשנו בסדרה הזאת את הנפש של אופרה. את הגוף הבנו כבר, הבנו את הגוף
מהחיים. חושבת שנתנו לה הרבה יותר כוח, באיך שראינו אותה, גם שהיא כן מתאהבת, וכן הבחירה שלה, והכוח שלה, העוצמה, כן לצאת ממקום מאוד מאוד, שהיא הייתה מחוברת אליו, בצלאל והמשפחה, לאורך כל כך הרבה שנים, זה כן דרש ממנה כוח. זה לא רק כאילו כמו שאוהבים להציג את זה, בשביל להשאיר אותה קדושה, היא בעצם... הייתה כל כך תמימה שהתחתנה עם מישהו שהיא לא ראתה מיהו. זאת אומרת, כאילו, אני חושבת שהסיפור הקלאסי הוא זה שמנמיך אותה, ובעצם אנחנו...
כן. מצא... היא כל כך רצתה להתחתן שהיא כבר הלכה עם אמאו.
לא אכפת לה, הגיעה גודזילה והיא התחתנה עם
היא הייתה כל כך תמימה וכל כך ילדה מוגנת שהיא לא ראתה מי זה. אז היא גם לא סיפרה לאף אחד מה יש לה, אז הפתרון הוא שהיא לא ידעה מה יש לה, מנמיכים אותה, וכולם נורא נורא אוהבים את הסיפור הזה. למה? כי היא נשארת הקדושה של ישראל.
אני רוצה לחזור רגע לבצל, כי הזכרת שכולם אומרים שהוא באמת הסיבה להתפתחות הקריירה שלה, ובלעדיו היא לא הייתה מגיעה לאן שהיא מגיעה, אבל יכול להיות שבלעדיו היא גם לא הייתה נעצרת איפה שהיא נעצרה?
איקי לוי, המתופף הגדול מלהקת ברוס, באמת מתופף גדול, וניגן עם אופרה בהמון המון דברים, והיה צמוד אליהם. אומר בסדרה שלנו שהוא פגע בפעמיים, גם בצד המקצועי, וגם בצד האישי שהוא קורא לו קטסטרופה. מה שהוא ראה, וגם יעל מאור, שהייתה מאוד צמודה אליה, מפיקה וחברה שליוותה אותה במשך תקופה, היא אומרת את זה אחרת, היא אומרת, אפילו אבא שרוצה שהבת שלו לא יגעו בה, אני לא זוכר את הטקסט המדויק, ועוד פעם, זה חשיבות עצומן, אם אני אשמע מישהו אומר עוד פעם את המילה רכילות, אני אחטוף קריזה, כי זה המהות, זה לא הרכילות. אם רומאו ויוליה זה רכילות, אז זה רכילות. אם דוד ובת שבע זה רכילות, אז זה רכילות. גרגורי סמסה והתולעת שלו, זה רכילות, אז זה רכילות. אבל כל השאר זה אומנות. זה אומנות של חיים. זה איך אדם שורד. ובאמת אופרה הייתה שביעית, ילדה שביעית משבע ילדות, שכולנו סללו למקום אחד. ופתאום באה הקטנה הזאת, המטולטלת, ואומרת, אני רוצה לשיר. אני רוצה, זה מה שאני רוצה לעשות בחיים, הרבה לפני שהיא פגשה את בצלאל אלוני, הרבה לפני, כשהייתה חצי מהגיל, נגיד שהיא פגשה אותו בגיל 12, בגיל 6 היא כבר עמדה ושרה, והיא שרה בכיתה, והיא שרה אצל שם בחברת חשמל, היא מצאה כל מיני מקומות לשיר, כי זה מה שהיא רצתה לעשות. זה האקט הפמיניסטי הראשון של אופרה, כמו שאנחנו מבינים אותו, כל הסדרה היא מנקודת המבט הפמיניסטית, אבל זה הצד הראשון, והשני הוא, כשהיא אמרה כוס אמק, סליחה, שהיא אמרה, בטח לא אמרה כוס אמק לאף אחד, אבל שהיא אמרה, אני לא רוצה את המסלול הזה, די, לא בא לי, כי אני רוצה אהבה, לא כי אני רוצה להתחתן, כי אני רוצה לאהוב את הגבר הזה, הספציפי, אותו אני רוצה לאהוב. וכל מי שאהב בחיים שלו יודע שהמשמעות של האהבה היא הספציפיות. היא לא רצתה להתחתן, היא לא רצתה ילדים, כל המושגים האלה. בסדר, אתה יכול לרצות ילד באיזה תאווה, אבל זה לא זה. היא רצתה לאהוב אדם מאוד ספציפי.
הספרית של עליה בסדרה, היא אומרת שהיא רצתה, שהיא כל כך שמחה בדורון, כי לא היה לה משהו שלה, שלה, מישהו שמביא לה. והיא הייתה צמאה לזה, זה מובן גם.
זה נורא עצוב.
נורא עצוב.
באמת נורא עצוב.
נורא נורא עצוב.
אז גם יש לנו נראה לי משיכה לסיפורים עצובים. אני חושב שאופרה הייתה מאוד חכמה, מאוד מודעת. ראינו גם מחברות שלה שהיא כתבה הוראות לעצמה, איך לעמוד, איך לשיר, איך להתכופף, איפה...
מאוד חרוצה.
מה זה חרוצה? באמת חרוצה. כלומר, היא נולדה עם הכלי הסופר משומן הזה שאף אחד לא יודע... איך, אבל היא גם הייתה סופר חרוצה, יש שיר שלה שהוא נקרא פאטה מורגנה, שהוא כל הזמן מהדהד לי בראש, שהיא כתבה אותו יחד עם בצלאל, כל השירים הם חתומים ביחד כשזה באנגלית.
כמו לנון ומקארטני.
לגמרי. וכתוב שמה על הגיבורה שהיא שרה עליה שהיא בכלא, in a prison without bars. כמו להיות בכלא בלי
סורגים.
בלי סורגים. זה דימוי חזק מאוד שהיא שרה אותו.
יש את השיר דאודאיה שהיא עושה דואט עם איגי פופ. ומה שאיגי פופ שר זה בעצם על בחורה שנכנסת להיריון בניגוד למה שאביה חושב שהיא צריכה לעשות, ואז הורגים אותה. ומה שאיגי פופ שר זה כאילו שהיא must die, tradition. וזה כמו נבואה כזאת, זה מצמרר. שרה גם קדיש, זה גם מוזר מי שר קדיש על עצמו. דברים מוזרים במילים של
השנים המאוחר,
של חוץ לארץ.
וגם בחנו כמה מהשירים, לאו דווקא להביא כמו שכן נבית בראל מדברת על שיר ספציפי בסדרה, אבל חיברנו את השירים לאט לאט לביוגרפיה שלה, וכן מצאנו ש... לא משנה אם זה שיר סופר מולבן, זה גם יש לו את המקום בשלב הסופר מולבן של אופרה. ורק לחזור לעניין של מייקל ג'קסון, כי היו נקודות. פתאום מצאנו באוניברסיטת הרווארד את הצילומים של אופרה חזה. אופרה חזה פוגשת את דמות השעבה שלה במוזיאון השעבה פה בתל אביב, ואת מי יושיבו לידה בשנות ה-80? את מייקל ג'קסון. ואחרי זה באמת היא פוגשת את מייקל ג'קסון, ושוב מצאנו צילומים מדהימים שלהם באמת, כשמייקל אומר, היא נשואה? כאילו, גם הוא מתעניין עם אופרה נשואה, אז זה לגמרי.
אני חושבת שאנחנו עושים לה חסד, לדעתי, שאנחנו עושים את האישה יותר, שהיו לה חיים, היו לה חיים, היו לה בחירות, היו לה נפילות, היא שילמה בחייה על הקריירה, נאבקה על אהבה, אדם אמיתי, כאילו, אנחנו הופכים אותה לאדם אמיתי, ואני חושבת שאנחנו גם מגדילים אותה כיוצרת, כי כן היא הייתה אדם יוצר.
דליה מבורך ודני דוסן, תודה שהייתם איתנו.
תודה רבה.
תודה לכם.
גילי, בגלל שהשיחה עם דליה ודני הייתה כה מעניינת, אנחנו נעשה את הסיבוב המהיר, מאוד מהיר.
ממש מהיר.
אוקיי.
מהיר מהיר.
עם מה אנחנו מתחילים?
אנחנו מתחילים עם הסרט I used to go here.
שאיך את מתרגמת אותו לעברית?
אני הייתי מתרגמת אותו בנהגתי לפקוד את המוסד החינוכי המכובד שלכם.
אוקיי, ו... מי בימה אותו?
קריס ומברג.
שזה לא הסרט הראשון שלה, אבל בטח הסרט הכי טוב שלה. היא עושה כל מיני קומדיות קווירקיות כאלה, קומדיות עם הרבה מבוכה, ודמויות שמגיעות לכל מיני מצבים שאת רוצה להתכווץ בתוך הספה עם עצמך.
כן, וזה סוג של מה שקורה כאן, אבל אני חושבת שזה יתירה קצת יותר בוגרת שלה, ושנינו ראינו אותה וממש ממש אהבנו אותה.
כן.
הגיבורה קייט.
ג'יליאן ג'ייקובס.
איך אנחנו אוהבים.
היא בריטה מקומיוניטי.
כן.
והיא גם שיחקה בסרט שאת זוכרת איך קוראים לו? איביסה.
איביסה. איביסה. איביסה. אז קייט, גיבורת הסרט, חוזרת בעצם לתוכנית התואר בכתיבה יוצרת שלה.
איך אני אוהב כאלה סרטים שמישהו חוזר לקולג' שלו?
עכשיו היא בערך בת 35, היא הוציאה ספר, היא כביכול סיפור הצלחה, למרות שהספר לא כזה מצליח, והיא מגיעה שם לקולג' הזה שלה, ובאמת יש לה כל מיני מחשבות על התבגרות ומה שהיה, והיא פוגשת את המנחה המיתולוגי שלה לכתיבה.
שהוא חבר שלנו.
חבר שלנו.
מי? ג'מיין קלמנט, היוצר של פלייט אוף דה קונקורד, ושל מה שאנו עושים בצללים.
כן, אז הוא באמת המנחה המיתולוגי שלה, ופתאום היא רואה אותו כזה קצת עלוב, קצת מוזר כזה, וקצת מניפולטור, ולא כל כך נחמד.
קצת.
והוא מציע לה שם משרה בכתיבה, והיא מין מהרהרת בדבר במהלך השהות שלה שם, במקום הזה. ואני חייבת להגיד לך, שלפני כמה שנים, בשליחותו הנפלאה של העיתון הזה, נסעתי לסדנת הכתיבה באיווה.
שזו התוכנית שאליה היא חוזרת, נכון?
סוג של זה. זה מין מבוסס על...
וגם יש כזה בבנות, נכון?
בבנות. בבנות, הנה מתקבלת לתואר שני שם באיווה, שזה נחשב נורא נורא נורא. זה באמת תוכנית הכתיבה הכי יוקרתית בארצות הברית.
רגע, אז גם את היית שם?
אני הלכתי לסקר. הייתי שם שבוע, וזה מין עיירה מנומנמת עם בתים פרטיים כאלה, שבהם כל מיני סטודנטים עורכים דארטי. מה היא דארטי? דייטיים פארטי, וכזה סטודנטים נטרקים בכל מיני מקומות בדשא וזה, ויש להם את החיים שלהם שם, והם הולכים לבלות ביחד בנהר.
את מדברת על זה בהתנסות, אבל לא היית מעדיפה את זה על נגיד להיות משקית חינוך?
כל כך הרבה יותר הייתי מעדיפה את זה מאשר להיות משקית חינוך.
אז זהו, אז אל תתנסי על זה, כאילו איזה כיף להם. הם על הדשא עושים מסיבות יום בזמן שאת היית במטווח, כן, תמשיכי.
זה נכון, לרבות אותו פיטר, המנחה האגדי שלה, שמסתובב שם איזה אדם בשם אית'ן, שהוא גם סופר מאפיר כזה, שהוא האבא של כל הסטודנטיות בעלות היומרות. יש שם את הקפה הזה, פרארי לייטס, שזה קפה וחנות ספרים שבה נערכות הקראות. זה מין הערה מרוחקת כזו, עם מפיל אינטלקטואלי, מין מושבה כזאת רחוקה, שאלה אנשים מגיעים בשביל לכתוב. וזה נורא נורא הזכיר לי את זה, וגם איזה מין מפגש בין המקום הזה שהוא ההשראה למסורת שלמה של תוכניות כתיבה אמריקאיות, זה גם דבר נורא נורא אמריקאי ללמוד לכתוב.
כן.
והקומדיות קולג' אחלה אחלה סרט, מה זה נהננו?
ומה הכי חשוב? פחות מ-90 דקות.
שזה, ווף, חתמתי.
זה כבר טרילוגיה שלנו, של טרילוגיית הפחות מ-90 דקות. The Assistant שדיברנו עליו לפני שבועיים.
מעולה.
Yes God Yes שדיברנו עליו לפני שבוע.
מעולה, מעולה.
וגם זה, כולם פחות מ-90 דקות.
כיף חיים. מה אתה ראית?
אני ראיתי דירטי ג'ון, עונה שנייה לדרמת הפשע האמיתי הזו, והפעם סיפור קצת אחר. קודם כל, דירטי ג'ון נשארה באיזה מין כותרת על.
כן.
כאילו, הוא עושה לה דירטי ג'ון, היא עושה לא דירטי ג'ון. כי הפעם הגיבורים הם בטי ברודריק ודן ברודריק, זוג נשוי שכמו שאנחנו יודעים כבר בפרק הראשון, היא רצחה אותו. אבל מה גרם לה לרצוח אותו? האם הוא יטריף אותה עד כדי כך שהיא לא יכלה אלא ללחוץ בסוף על ההדק? שווה מאוד לראות, בעיקר בגלל שבתפקידים הראשיים מחכבים.
כן.
אמנדה פיט.
איך, אני אוהבת אותה עוד מאז ג'ק וג'יל.
איזו סדרה גרועה אבל.
איזו סדרה נהדרת זאת הייתה.
גילי, את גרועה כמו הסדרה עכשיו.
ג'ק וג'יל, מה? זו סדרה מעולה, הם כולם יפים נורא.
סדרה כל כך מעצבנת.
הם כל כך יפים.
סדרה כל כך סתם, הימים שעוד ראינו סדרות נטוורק.
שום דבר אתה לא מבין.
בטלוויזיה בעיקר. אבל עזבי אותה, בתפקיד דן ברודריק, משחק קריסטיאן סלייטר.
למרות שאני חייבת להגיד שמאז רדיו חזק, המנויות שלו בצלילה בעיניי.
חולק עלייך, הוא היה מעולה גם ברומן על אמת, וגם ברעיון עם הערפד הוא מצוין.
כן, זה נכון.
וגם במיסטר רובוט הוא לא רע.
תראה, יש לי בעיה עם גברים עם גבות דקות.
מה? יש דבר כזה?
הם נראים לי סוטים.
גילי, זה מה זה ספציפי?
אני יודעת, מה אני אעשה?
יש לי בעיה עם גברים, טוב, עכשיו ממש בלבלת אותי, אין לי מושג איך להמשיך פה.
שמעתי את הקרקע.
אני רק אגיד שקריסטיאן סלייטר, הוא מביא את מלוא הקריזמה, ומלוא הממזריות שלו.
כן, בעזרת הגבות הדקות שלו.
כן, משהו כזה, בעזרת...
יש לו גבות שאלון דוהרתי, אי אפשר לקבל את הדבר הזה.
אני בכלל יודע איך תמודד עם מה שאמרת, אני רק אגיד שראיתי 4 פרקים מהדרטי ג'ון הזה.
בנטפליקס צריך לומר?
בנטפליקס, וזה מתחיל מאוד קרינג'י, ואז הולך ונהיה יותר ויותר קרינג'י. מאוד קשה לשאת את זה, אבל זה גם נורא מותח, ואי אפשר להפסיק לראות. כמו, קצת כמו העונה הראשונה. בזמן שאת מדברת, מאיה כאילו שמה לי תמונות מול הפרצוף של קריסטיאן סלייטר והגבות הדקות שלו, ומתברר ש-it's a thing.
It's a thing, יש לו גבות ממש דקות, הוא נראה כמו וולדמורט, כאילו גבות דקות. זה נהדר, זה פיצ'ר שנהדר מהפנים שלו, זה נורא נורא מוזר.
טוב, יש לי פה צמרמורת עכשיו, ולא בקטע טוב.
אם אתה כבר מצומרר, והאצבע שלך ממילא נמצאת על נטפליקס, אז תראה רין.
הגשם.
הגשם בעברית, דה רין, סדרה דנית.
כן.
הרבה זמן לא התגרדתי ככה תוך כדי צפייה, ואמרתי, אוי, זה נורא, זה נורא, אני נלחצת נורא.
אז קראתי את המלצת הצפייה שלך על דה רין, ומיד הדלקתי נטפליקס, ומיד שמתי לי את דה רין, סדרה דנית אגב, וכל מה שרציתי, לאורך כל הפרקים שראיתי, היה שהגשם החומצי הזה כבר ייפול על הגיבורים, ויהרוג את כולם, ויגמור את הסדרה המטופשת הזו. מה אהבת שם?
אבל זה לא גשם חומצי. מה אהבתי? מזה שכמו במבצע סבתא, זה מתחיל הכי חזק ואז מגביר?
כן.
אוקיי, אז שתי דקות הראשונות, מה שקורה בהם זה אבא שמגיע לבית הספר של הבת שלו וחוטף אותה מהבית ספר, תוך שהוא מסנן לכל יתר הילדים, לכו הביתה, הגשם מגיע. ואתה יודע, דנמרק, גשם לא זר להם, אבל יש משהו בגשם שהורג אנשים, וזה באמת מה שמתחיל לקרות, ואז הם עוצרים באמצע הדרך. ומוצאים בונקר ביער.
במקרה, הם מצאו בונקר נורא מאובזר ביער.
הם יודעים שהוא שם, כי האבא כנראה שיש לו איזשהו קשר למגפה הזאת שעוברת באמצעות הגשם. אבל מהר מאוד, שני הילדים נשארים שם בבונקר, ואין מבוגרים בסביבה. אין להם שום קשר עם הסביבה, הם תקועים שם במשך שנים. וזה הקו העלילתי של דהאץ' באבודים.
כן.
רק הקו העלילתי הכי מלחיץ שהיה בתולדות הטלוויזיה של המחצית השנייה של המאה ה-20 וטיפה אחרי.
אבל אז זה גם קצת הלגונה הכחולה, נכון? הם רק שניהם למטה בבונקר.
נכון, אבל לא קורה שום דבר, כי הם אחים.
אני ראיתי את המשנים ביחד. אנחנו למודי משחקי הכס. את אל תגידי לי מה קורה שם בבונקר.
אוקיי, זה אצלך בראש. עד שמגיע הזמן לצאת באמת את פתח הבונקר הזה ולחפש עוד אנשים. ואז מה שקורה בסדרה הפוסט-אפוקליפטית הזאת, שעולה בזמן מגיפה ומדברת על מגיפה, ובה אתה מתגרד ללא הרף כי אתה מת מפחד, כי עוד שנייה זה פה, זה מה קורה מאותו רגע?
שוב, אני גם התגרדתי, אבל התגרדתי כי רציתי שהם כבר ימותו כולם. וחוץ, יש לי שאלה עקרונית.
כן.
בשבילך. איך את יודעת, כשאת רואה סדרה עם גיבור דני, שבא כל הגיבורים דנים, איך את יודעת מי מהם הוא שחקן טוב ומי לא?
דני שובבני. אני חושבת שזה לא רלוונטי. אם אני נלחצתי, אוקיי, נמתחתי, אוקיי, אני בעניין של הסדרה הזאת, אני רוצה לראות עוד פרק, זה טוב.
אני אף פעם לא מצליח לדעת מי שם שחקן טוב ומי לא. אני לא מספיק מבין את התרבות, אני לא מספיק מבין את השפה. אני לא יודע להגיד אם האיש הזה הוא איזה נורדי מאופק, או שהוא באמת על הספקטרום. כמו שקרה לי בהגשר, רק באיזה פרק 8 הבנתי שהאישה הזו היא על הספקטרום, ושהיא לא סתם שוודית קרה.
רגע, יש לנו משהו להגיד למאזינים שלנו.
נכון, שזו הייתה התוכנית ה-99 של תרבות יום א'.
אנחנו יוצאים לחופש קצר.
קצר, צ'יק, ממש.
ממש, פיצי.
כן, כי אנחנו גם צריכים להתרענן.
ואחר כך נחזור עם תוכנית אקבר.
ממש, תוכנית המאה, שתערך את הוגה תוכנית המאה. כלומר, נערך פה את ג'רד קושנר.
ואת איוונקה.
כמובן, איך לא?
ביחד.
תרבות יום א', אנחנו עוד נחזור.